רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר, רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, והשעה 1:03 על השעון. אתם כמובן על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל. מאחורי המיקרופון איתכם, אם אתם רק שומעים אותנו ולא רואים, אני עורכת הדין אולי שוורץ, ואנחנו עם עוד תוכנית שמוקדשת ללובשי המדים, למשרתים בצהל. כמו שאתם יודעים, לאחרונה ככה התחלנו איזושהי סדרה של תוכניות שעוסקת בפורשי צהל, כשהמטרה היא לספק מידע למי שעומד לפרוש או פרש ועושה כבר צעדים ראשונים באזרחות, או אפילו למי שכבר פרש לפני שנה או שנתיים או שלוש. והאמת שאני בפרישה שלי חשבתי שהנושא הזה של הפרישה זה באמת גזירת החוגר. ולפני כמה ימים קראתי פוסט של חבר, פוסט יפה, של חבר בשם עמי וייסברג, שגם הוא פורש צהל, שהוא שיתף בזה שהוא מאמן אישי ועסקי ומלווה פורשים, בעיקר בשלבים ככה שמיד אחרי הפרישה, ויש לו כמה תובנות בנושא, והוא רשם שהפרישה היא תהליך, שזה לא יום בו אתה גוזר את החוגר, זה הרבה מעבר, והתהליך הזה לוקח זמן, ולדעתו, ככה הוא אמר, זה לוקח בערך 3 שנים. אז קודם כל, עמי, תודה על התובנות, ועם התובנות האלה אני רוצה להציג לכם את המרואיינת המדהימה שלי להיום, שגם היא פורשת צהל, טלי ויינברג, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אישה קטנה ומטריפה, עם אנרגיות מדהימות, עם צחוק מדבק, ומעבר לכל זה, את הבעלים של מנטלי.
נכון.
ואת מאמנת בחירה, מרצה וטריינר NLP, המון המון תארים. ולפני שככה נצלול לכל העשייה המדהימה שלך, אני רוצה לשאול אותך ככה, על תהליך הפרישה מהעיניים שלך, כי עד עכשיו בתוכניות הקודמות נתנו בעיקר מידע מאוד פרקטי בנוגע לתהליך הפרישה. דיברנו על כל מיני מהלכים של חוק הצינון, מסע ומתן לקראת הסכם העסקה, רעיון עבודה, תכנון פיננסי, אבל לא התייחסנו להיבטים הרכים של הפרישה. ועם התובנה הזאת של עמי, אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה ראשונה ככה, זה למה אנחנו כולנו כאנשי צבא, קודם כל גוזרים את החוגר, יש פה אקט כזה מאוד משמעותי, וחושבים שזה פרק שתם ונשלם, ועכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש. איך את רואה את זה?
קודם כל, אני מתחברת למה שעמי חברנו היקר כתב, ואני מאוד שותפה לאג'נדה שבסוף מדובר בתהליך. מה שאמרת, אולי, זה בדיוק מה שקורה לאנשי קבע רבים שמגיעים למועד הפרישה, גוזרים את החוגר, ומה אני עושה עכשיו? לאן אני הולך? מליווי באמת של המון המון פורשים, כחלק מההתמחות שלי גם ליווי של פורשים, אני למדה שכשאנחנו נמצאים בתוך המערכת, המקום הזה שמהווה לנו בית, שהוא חלק בלתי נפרד מה-DNA שלנו, אנחנו כל, ממש כולנו בתוך איזשהו תהליך שמבחינתנו לא נגמר ולא מסתיים. יש איזשהו רצון או צורך לסיים את השירות בצורה הכי טובה, ולדאבוני, חלק מהעבודה שבאמת דיברת, החלק הרך, המנטלי, אנחנו משאירים אותו לאחר כך, כי יש איזו תפיסה שמקבעת אותנו, נסיים פה, נתחיל שם, ואם נעשה איזושהי הכנה קצת לפני, אנחנו לכאורה פוגמים בתרומה שלנו, תורמים, פוגמים ביכולת שלנו להיות משמעותיים בארגון שאנחנו עוזבים אותו, ושחלילה לא יחשבו שאנחנו באווירת סוף קורס או משהו כזה.
יש איזה רצון לא לעסוק בזה, גם כי זה חשש? זאת אומרת, להגיד, אני עוד כאן, אין לי מה להתעסק בדברים, זאת אומרת, אנחנו נוטים לדחוק את מה שאנחנו חוששים ממנו, זה נכון או שלא?
לפעמים כן, זה מאוד אינדיבידואלי.
אוקיי.
יש אנשים שיש להם איזושהי תשוקה שהיא בילד אין בתוכם, והיא מלווה אותם חיים שלמים, וכך לקראת סיום של תהליך בממוצע של 25 שנות שירות, או אולי טיפה פחות היום, או יותר עם איזה נגדים מדהימים, אז יש בהם איזשהו משהו שהם אומרים, כשאני אהיה גדול אני רוצה לעשות X או Y, והם מכוונים על הדרך. אבל הרבה אנשים עסוקים קודם כל במה שהם מצויים כעת.
בכאן ועכשיו.
בכאן ועכשיו. אחד הדברים שמעסיקים אותי מאוד, זה שאני בכל תהליך השירות שלי האישי, הייתי עסוקה בעתיד. כל הזמן הסתכלתי קדימה. אבל העתיד היה בתוך מסגרת צבאית. כלומר, ראיתי רק צבא, 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 קריירה, קריירה, קריירה. אז גם אני קוראת הרבה פוסטים של אנשים, לעתים מתחברת יותר, לפעמים פחות, אבל באמת אחד הדברים שאני קוראת מחבריי הרבים שפרשו, זה שהם קודם כותבים, אני לא מצטער על מה שהיה. אין סיבה להצטער. מה שהיה, היה. אין לי את היכולת, את הכוחות, או איזושהי הפקת קסמים לשנות את מה שהיה. השאלה, מה אני עושה היום?
אוקיי.
מה אני עושה היום? ולדעתי האישית, ככה גם מניסיון, מתהליכים עם אנשים, וגם מראייה של אנשים שהשתלבו בתוך תעשייה או מקומות עבודה, אנחנו נפגשים אחרי שנה, שנתיים, והם אומרים, אני לא מבין. למה לא עצרתי? איך הייתי ברצף הזה? משהו בתודעה של הבן אדם אומר לו, היית גיבור ישראל 25 שנה, עשית תפקידים משמעותיים, אתה לא יכול לעשות פחות מזה. זה חלק אחד. חלק אחר אומר, אני סיימתי, נתתי, תרמתי, עכשיו אני רוצה לביתי, לעצמי, עבורי, משפחתי, אולי באמת חזון כזה, כמו שאמרתי לך, איזו תשוקה שמבעבעת. זה נורא תלוי מי האדם. בכל מקרה, אני חושבת שמי שנמצא כעת, אחרי שסיכמו אותו לפרישה,
אוקיי.
שיקח נשימה עמוקה,
אוקיי.
ויתחיל להתעסק
בעתיד.
בעתיד שלו, שהוא בעצם ההווה שלו. לגמרי. כי עכשיו הוא בונה את תמונת העתיד שלו. וזה לא בושה לבוא ולומר, אני רוצה להתחיל לקחת איזשהו קורס, אני רוצה לעשות לימודי תעודה, אני רוצה להתמקצע, או אני רוצה לחוות, או אני רוצה לטייל בעולם עם המשפחה שלי, להרוז אותם בתוך איזשהו קרוון ולטייל. זה בסדר גמור להגיד את זה. זה בסדר גמור.
אבל צריך לחשוב, זה מה שאת אומרת.
מחשבה, פעולות, מציאות. הרבה אנשים אומרים, מחשבה מייצרת מציאות, אני אומרת, נכון, מחשבה, פעולות, מציאות. כשאנחנו עושים את הפעולות הנדרשות, אנחנו לפחות בכיוון לאותה תמונת עתיד.
אז מה שאת אומרת, אני ככה, כשהתכוננתי לתוכנית ולשיחה בינינו, אמרתי לעצמי שאני רוצה שתתני לי טיפים, לי לפורשים, מה עושים ביום של השחרור. גזרתי את החוגר, אני הולך הביתה, מה אני עושה? את אומרת לי, בכלל את לא צריכה לחכות לגזירה.
חד משמעית.
תתחילי עוד הרבה לפני, להיערך, לחשוב, לתכנן.
תראה, אחד היתרונות, היתרונות הגדולים והבולטים, זה שיש לנו חופשות. אנחנו מקבלים חופשת התארגנות. החופשה, זה בסדר להיות בחופשה.
ברור.
עדיין, אני, לתפיסתי, מאמינה שמשהו בראש כבר צריך להיות מוכוון. אגב, גם החלטה שאני בשנה הקרובה לוקח כל בוקר בקבוק בירה, ספר טוב, כיסא נוח, יושב בים ונהנה מהחיים, זו החלטה לגיטימית בעיניי. יש הרבה אנשים שאני גם מאחלת להם שכך תראה השנה הקרובה שלהם, על מנת שיתנו לעצמם קצת רוגע, קצת שלווה, קצת לטפל בגוף שלהם שהם שכחו לטפל, בכל מיני מחלות שפורצות, בכל מיני בעיות שנוצרו. נהדר. עדיין, לפני שפורשים, לפני שגוזרים את החוגר, להתחיל לחשוב מה אני רוצה לעשות. אני אגיד לכל אימא הבעיה שאני מזהה. יש לנו לכאורה תגיות עם מקצועות. אני קצינת משאבי אנוש, את עורכת דין, מישהו היה מתקשוב, הוא בא מתחום הקשר, מישהו היה לוגיסטיקה, והרבה פעמים אנחנו חושבים של מה שהיה הוא זה שצריך להיות. ואני רק מזמינה את כל הפורשים המדהימים שיש בצבא הגנה לישראל, לשאול את עצמם, האם זאת האמת? האם, ביירון קייטי כל הזמן שואלת בשיטת העבודה, האם זאת האמת? האם זאת באמת, באמת האמת? ולהתעקש על השאלה הזאת. כי אם יש משפט שאני לקחתי אותו בסמוך לפרישה, זה משפט שמלווה אותי ביומיום שלי. את לא יודעת מה שאת לא יודעת.
מה אני עושה עם זה? אבל אני עכשיו הודיעו לי שאני מסוכמת לפרישה. בואי תני לי, יצאתי מסיכום הרעיון ואני מחליטה שאני מבינה, אני מקבלת את החלטת המערכת או אפילו אני שמחה עליה. מה אני עושה עכשיו? פרקטית, מה את ממליצה לי ככה?
קודם כל מקבלים שוברים מדהימים שיכולים לייצר לך פלטפורמה נפלאה.
ואוצ'רים.
ואוצ'רים שמאפשרים לך בעצם להכיר עולם. אנחנו מכירים צבא. האזרחות היא לא הצבא. Mm-hmm. היא ממש לא הצבא. ב-NLP יש הנחת יסוד שאומרת שהמפה היא לא השטח. אז במיוחד לאנשי צבא אני אומרת, חברים, לא רק שהמפה היא לא השטח, היא גם כל כך שונה במציאות מהשטח. ואנו צדיק שחשבנו שאליה אנחנו מגיעים, שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו רגע, זה לא מה שהבנו, זה לא מה שחשבנו. אז הדבר הראשון זה באמת להשתמש במה שנותנים. ודבר שני, לשנות איזושהי חשיבה שאני פוגשת אותה הרבה. אני פוגשת קצינים בכירים או אנשים ששירתו, נגדים, אומרים לי, תגידי לי, מה, עם כל הניסיון שלי, אני צריך לקבל עזרה? נראה לך מישהו יכול להגיד לי מה נכון? אני צריך יועץ, אני צריך מאמן, מה יש לי בעיה? משהו לא בסדר בי? אז אני חושבת שאחד הדברים שצריך ללמוד, זה ללמוד מכל אחד. טוני רובינס בכל האג'נדה שלו מדבר על מודלינג. לעשות מודלינג על אחרים, לראות מה הם עשו, זה לא אומר שאני אעשה מה שהם עשו. זה אומר שאני אסתכל איך הם עשו. גם okay. אני עשיתי מודלינג על הרבה מאוד פורשי צהל, ועל הרבה מאוד אנשים מכל מיני מגזרים. ללמוד מה הם עשו ולראות איפה זה פוגש אותי, איפה זה מתחבר אליי. הדבר השני זה כן, לשלם באהבה, באמת באהבה, למיטב המוחות, האנשים, שאולי הם לא יותר חכמים ממני, הם אולי לא יותר מוכשרים ממני, אבל יש להם יתרון אחד, הם עשו דרך. והדרך היא לא דרך צבא ההגנה לישראל, היא דרך האזרחות, היא דרך השיווק, המיתוק.
תני לי דוגמה, מה זה אומר לשלם באהבה? לשלם באהבה למי? למאמן, למישהו שייתן לי מזמנו והוא איש עסקים בחוץ.
אני מאוד אוהבת לפרגן, אוקיי?
אוקיי.
אז אם פורש צהל יכול להיפגש חינם עם אבי פרנקל, אני חושבת שלא להיפגש עם אבי פרנקל, מי שלא יודע, המנכ״ל ביטחונית, מי שלא נפגש איתו, מפסיד.
נכון.
גם אם הוא חושב שהוא יודע הכל. מסכימה. רק לרגע להוציא את הדברים. אז הנה ערוץ אחד. ערוץ שני, זה באמת הוואוצ'רים, יש שם אנשים מדהימים שאפשר רק ללמוד מהם זווית ראייה שונה. הדבר הנוסף זה להסתכל על קורס, על במה אני, מה חסר לי, מה אני לא יודע, במה אני חלש. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים הזויים שקרו לי זה הנושא של הכסף, של השכר. אנשים באים אומרים לי, כן, אני אקבל משכורת של 30,000 שקל. אני אומרת לו, אתה עצמאי או שכיר? עצמאי. זאת אומרת שאתה תרוויח 15? אומר לי, לא, פחות. את לא מבינה. את לא מבינה, אני לא מבינה. אני לא מבינה, אני מבינה יופי. אני מבינה שאתה לא מבין. לכן, באמת, אם אני לא מבין בדיני חוזין, להתייעץ עם עורך דין. כן, לשלם כסף לעורך דין שיעבור איתי על החוזה. לא לחפש מישהו ככה בפרוסדור.
אז זהו, אז אני רוצה לדבר איתך על זה, כי אני גם פוגשת פורשים, שבאמת, ככל שהדרגה יותר בחירה, האמירה היא, אני יודע הכל, אני יכול, במקום שלי, אני יכול לכתוב את הבקשה לחוק הצינון, סתם דוגמה, אני יודע איך עובד המס, אני יודע הכל. עכשיו, השאלה אם גם את, בפורשים שאת פוגשת, את רואה שככל שהם יותר בכירים ומנוסים ויותר בעלי דרגות, זה יותר בולט, או שאת רואה את זה לגמרי אצל כולם?
אני חושבת שזה משהו שמאפיין אנשים מטייפ מסוים, ולא הייתי נצמדת רק לדרגות.
Okay.
יתרה מסוימת, אני יכולה להגיד לך שמי שמגיע אליי, למשל, כמו אמי, שהוא תותח, גם אני עושה גם ליווי עסקי וגם אימון אישי וייעוץ קריירה, ובניית מפת עתיד, כאילו איך אני רואה את העתיד שלי, או איזה דברים, יכולות, כישורים, משאבים, אנחנו יושבים ועושים איזושהי פגישת זומין. אז ברור שאם מישהו שיש לו יותר ניסיון, ושכנראה ניהל יותר אנשים, יותר קל לו לפקס, למקד, לומר את הדברים הנכונים. ולמישהו אחר קצת יותר מתקשה בלבנות את התמונה, כי הוא לא עסק בזה אף פעם.
אוקיי.
אבל עדיין זה מאפיין את כולם. אנחנו לא באמת מכירים אזרחות. אנחנו לא באמת ניהלנו כסף. אני תמיד נותנת את הדוגמה שבסוף, אם הייתי עושה נופש בצבא, הכסף לא ירד מעובר ושב שלי.
נכון.
הוא התנהל מאיזשהו משהו משותף. כשאני מנהלת את החשבון העסקי שלי, אני יודעת כל שורה מה המשמעות שלה, אני יודעת מה זה תזרים, אני יודעת מה זה ליצור. אחד הדברים שלאחרונה פתחתי בית ספר ללימודי האימון, לימודי קואוצ'ינג, כי אחד הדברים שזיהיתי, זה שאנשים באמת, כמו שאומר עמי, צריכים לעבור תהליך. אוקיי? ויש בתי ספר נפלאים בארץ, וכולם נהדרים. אני לקחתי את העולם של הקואוצ'ינג, חיברתי אותו לעולם ה-NLP, שעובד על תודעה ועל דוינג. כי מצד אחד אני נורא דוינג, מצד שני יש משהו קצת רוחני, קצת בינג, שמחבר למקומות קצת יותר רכים, כמו שאמרת, רגשות, צרכים וכולי. וכשאני פוגשתי את האנשים לפגישת התאמה לקורס, זה מדהים, אומר לי, נו, אז מה תחדשי לי? אז מה תתני לי?
כן.
ואני אומרת, אני לא אתן לך כלום. אני לא אחדש לך כלום. מאמן טוב זה מאמן שעושה את הדרך של הנער בדרכו. אני הולכת בדרכך יחד איתך יד ביד. התשובות נמצאות בכל אחד מאיתנו. אני לא יודעת מה יותר טוב בשביל אולי, אבל אני יכולה לעשות עם אולי תהליך שבו אולי תגיד, וואי, טלי, תדעי לך, נתינה, אפרופו שיחתנו קודם, זה ערך מאוד חשוב אצלי. אני חייבת לשלב את זה בתוכנית הפעולה שלי.
להבין לאן אני רוצה ללכת. תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברות על פורשים, ואנחנו מכירות את זה שבמודל הקבע החדש, יש גם משתחררים, לא רק פורשים.
נכון.
יש גם חבר'ה צעירים. יותר צעירים, שעוזבים בגילאי ה-20. הדברים האלה בעינייך נכונים גם לחבר'ה הצעירים, או שהחבר'ה הצעירים בעצם הכל פתוח בפניהם, וההתלבטויות הן פחות קריטיות.
אקוטי, בעיניי, זה אירוע אקוטי. אני יכולה לומר לך שהקליניקה שלי בימי רביעי, באמת מלאה, יש לי רשימת המתנה של ילדים, אני קוראת להם ילדים, תמיד צחקו עליי שהחיילים שלי, אני קוראת להם ילדים, אבל מה לעשות, זה איזושהי אג'נדה, תפיסה אימהית. בני 21 עד 26-7, שעדיין מחפשים את עצמם בעולם, שהתחילו ללמוד והפסיקו. שנסעו וחזרו.
אני רוצה לשאול אותך, אבל דווקא מכיוון שזה ילדים, אני אומרת, תשמעי, אין להם משפחות לקלקל ברוב המקרים, אין משכנתה, אז הם עוד יאבדו בעין או באלף את הדרך, בסוף הם יגיעו. למה זה קריטי בעינייך?
מכיוון שהתפקיד שלנו כמבוגרים אחראים וכבעלי מקצוע מהמעלה הראשונה, זה כן לאפשר להם לראות פרספקטיבה אחרת.
אוקיי.
אחד הדברים שאני למשל עובדת עם אנשים צעירים, זה על משפטים כמו, טוב, במדינה הזאת אי אפשר, לא יהיה לי אף פעם בית, או לא תהיה לי דירה.
כן.
אני עובדת על תודעה, ואני יכולה לספר לך שאני באופן אישי, מלווה חבר'ה צעירים, בני 20 ו...
שוב כמעט אמרתי ילדים, עליתי
כן,
עלייך.
כמעט. חבר'ה צעירים, של אחד בן 23 ואחד בן 25, ושניהם רכשו לאחרונה נכס. כי כשעובדים על תודעה, עובדים באמת על תודעה. מה זה בית? האם זה הבית שאני גרה בו היום, שעשיתי כל כך הרבה שנות עבודה ושירות וחיסכון? אני חושבת שהמפגש הזה בגיל צעיר הוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מייצרים להם איזושהי חשיבה, איזה נתיב נוירולוגי חדש במוח שאומר, אפשר גם אחרת. לא מה, בדיוק כמו פורשים, לא מה שהיה זה שיהיה, מה עוד אפשר, מה נכון עבורי.
ואת אומרת יותר מזה, ככל שאני מתווה את הדרך יותר מוקדם, יותר טוב.
חד משמעית. יתרה מזאת, את אומרת לי, הם עוד לא נישואים, אין להם ילדים. אני רוצה שכשהם יהיו נישואים ויהיה להם ילדים, יהיה להם את כל המשאבים כדי להתמודד בתקשורת בין אישית מנצחת, כדי שיהיה להם פרנסה טובה, כדי שתהיה להם את היכולת לנפוש, להצליח ולתרום גם לקהילה. בסוף גם להיות אנשים שמשפיעים בקהילה.
לגמרי. אנחנו נעשה כאן את התנחת הראשונה שלנו, נשמע את ים רפאלי, שהכאב ימצא לו חברים, שיר שאני מאוד מתחברת אליו, ואז נמשיך.
בסוף זה מסתדר, תמיד, זכרת לקבל את המצב. תהיה טיפה סבלני, תראה מה שחשוב עכשיו. זה בטח אמיתי וזה כואב, לא כל כך פשוט לאבד את הלב. בסוף זה מסתדר גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה, עוד מחכה שתתעורר. זה מסתדר תמיד, תזכור שזה גדול בחשיכה. תהיה טיפה סבלני, בסוף כל הלילות הייתה זריחה. זה בטח אמיתי וזה כואב, לא כל כך פשוט לאבד את הלב. בסוף זה מסתדר גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה, עוד מחכה שתתעורר.
ואנחנו עם המשפט האחרון של ים רפאלי, או כמעט האחרון, זאת מתנה להיות אתה. ומפה אני רוצה לקחת אותך. הרבה פורשים אומרים, אוקיי, אני יודע מי אני. כמו שאמרתי, יש לי טאג. ואני, מכיוון שאני מאוד מגובש עם עצמי, קשה לי לראות את עצמי עושה משהו אחר. אומרים שהפרישה היא הזדמנות לקריירה שנייה. איך אני באמת לוקחת את ההזדמנות הזאת ולא ממשיכה עם הטאג שבאתי איתו לפני? תעזרי לי.
קודם כל צריך להבין מה זה שינוי.
אוקיי.
אנשים מאוד מפחדים משינויים, והרעיון הזה שיש משהו חדש, שהוא לא נודע, ולא ממש ברור, הוא מאוד מעורפל. מצד אחד, עשיתי את שלי, מצד שני, אני לא בגיל שאני רוצה לשבת בבית. והדבר הראשון זה באמת להבין שבתוך יש משהו שנקרא מעגל השינוי. בתוך מעגל השינוי, השלב הראשון זה קדם הרהור. זה עוד לפני שאני פורש. אחר כך הוא מדבר על ההרהור. אני חושבת שפה זה החלק הראשוני שבו אני צריך להתחיל להרהר. אם, למשל, קלי כי משאבי אנוש, זה מה שנקרא התחום שלי. אם אני באה מתחום של משאבי אנוש, זה בסדר שארצה משאבי אנוש, אבל זה גם נכון יהיה שעצור רגע. וישב, למשל, עם ייעוץ קריירה, עם ייעוץ תדמית, עם תפיסת עולם, עם אנשים שפרשו כבר ועוסקים בתחום הזה. על מנת לראות, האם היכולות, הכישורים שלי, המשאבים שלי, הניסיון שלי, יכול לבוא לידי ביטוי, אפילו לעתים הרבה יותר, במשהו אחר לגמרי. אני זוכרת שכשאמרתי שאני הולכת להיות מאמנת, התשובה הראשונה שאמרו לי, יש מיליון כמוך. מה תעשי עם זה? זה לא מקצוע, לא מרוויחים בזה. מה הבעיה? שכשאני לקראת שינוי, ואני משתפת במחשבות שלי, הרבה אנשים מביאים לי את
המחשבות שלהם.
את הצרות שלהם, את הפחדים שלהם, את מה שעוצר אותם, את האמונות המקבילים שלהם, לא תודה. אני, יש לי מספיק אמונות מקבילות משביל עצמי, תנו לי להתמודד איתן.
אוקיי.
ולכן הרעיון הוא באמת לבדוק מה עוצר אותי. כי לכל אחד מאיתנו יש תפיסות על העולם. אנחנו עושים הכללות, אנחנו עושים עיוותים, ככה המוח שלנו פועל. ואנחנו צריכים לבדוק באמת מה האמונות האלה ששירתו אותנו יופי 25 שנה, וכעת הן כבר לא משרתות אותנו נאמנה. ואז להתחיל לפרוט אותנו, את מי אנחנו, לא רק אמא הראיה, אלא מה יש בי שיכול לתת לעולם הזה הרבה יותר, גם אם זה במשאבי אנוש, אבל גם אם משהו שקשור. למשל, אותי מאוד דיבר אליי, את ראית ילדים, אז דיבר אליי עולם הילדים, לכן עשיתי התמחות בילדים. מאוד דיבר אליי שינויים, כי אני בעצמי עברתי שינוי מטורף בחיים שלי, אז מאוד התמחיתי בטרנספורמציה בשינוי. מאוד עניין אותי לקחת את מה שלמדתי בצבא, לעשות דרך עם בן אדם, מהיום שהוא מתגייס, דרך ההתפתחות שלו, קורסים, קצונה וכו'. אז היום אני עושה משאבי אנוש, אבל בתחום של
אחר.
אימון, של NLP. כלומר, מה שאני מבקשת מכל אחד, אפילו אם כבר כמוני, גם אני עושה את זה, פעם בשנה אני עוצרת, בונה תוכנית לשנה הקרובה ובודקת את עצמי. האם אני באמת בתשוקה שלי? ורק עוד משהו קטן או לי שהוא ממש ממש חשוב. שאלת אותי איך עושים את זה. יש מודל של קן רובינסון שאני מתה עליו. הוא אומר שאתה לוקח את הכישרונות שלך, זה אחרי עבודת עומק שאתה ממפה, ואתה לוקח את התשוקה שלך, ואתה מחבר ביניהם, אתה מגיע למקום הנכון שלך.
אבל את כבר, את רצה קדימה.
אוקיי.
כי את מאוד מהירה. אני חושבת על הפורש, שאני מחזירה אותך לגזירת החוגר, גזרתי את החוגר, ועכשיו הטלפון שלי לא מצלצל, יש קורונה, מצב כלכלי, בסדר, נניח עברה קצת הקורונה, לא יודעת, עברה, חוזרת, לא יודעת מה, מצב כלכלי במדינה לא משהו, הכל תקוע. איך אמר לך הוא, במדינה הזאת אי אפשר לקנות בית? אז אני אומרת, הכל תקוע, הטלפון לא מצלצל כבר, לא צריך אותי, אין לי לאן לקום בבוקר, איך אני מרימה את עצמי מהספה?
אז לפני שהגעתי רגע לספה, מה שדיברנו קודם, אני חושבת שזה המשפט החשוב ביותר היום ממפגשנו, את ההכנה המנטלית לפרישה, מתחילים מבעוד מועד.
לא כשהגעת לספה.
לא כשהגעתי לספה. Okay. כשהגעתי לספה, אני כבר צריך שירימו אותי, אני צריך כבר עזרה, קשה לי, אף אחד לא זוכר אותי. Okay. אני זוכרת את האירוע שביום שאני גזרתי את החוגר, שכחתי את התיק בתשלומים. יצאתי החוצה, רציתי להיכנס, לקחת את התיק.
מי את?
מי את? את כבר לא יכולה להיכנס. יש פה תהליך מנטלי שצריך לעבור אותו לפני. אנחנו עובדים ברמות לוגיות ב-NLP. אחת הרמות הלוגיות העיקריות זה הזהות שלי. מי אני? מה אני רוצה להיות? מה אני רוצה להביא לעולם? זה יושב על ערכים, זה יושב על אמונות, זה יושב על הרבה דברים. אבל אם אני לא אעשה את ההכנה המנטלית הזאת לפני, אני אגיע לספה. אבל אם כבר הגעתי לספה.
אוקיי.
ואם גם קורונה, השאלה תמיד מה אני כן. אוקיי? אני לא פרשתי. אבל היא הייתה קליניקה שעבדה 20, ממש, היא עבדה כל השבוע, וקורסים, והכשרות, והרצאות בחברות שלא האמנתי שאפילו אני אצליח להגיע אליהן, ופתאום אני בבית. אז השאלה היא, באמת, לשאול את עצמי מה כן אני יכול לעשות, שוב, עם כל הדברים הנפלאים שקיבלתי בצבא, במה אני טוב, מה יכול לקדם אותי. את הקורס אימון שסיפרתי לך היום, הוא נכתב במהלך שנה וחצי בקורונה. לקחתי את הסופרוויזרית הכי טובה בעולם, עשיתי פגישות בזום, פניתי לחברות וארגונים, אמרתי, חבר'ה, אוקיי, לא בא פרונטלי, בוא נדבר בזום. יצרנו ליינאפ של הרצאות. אותו הדבר, איך, למה אני במקום הזה? כי זה מקום של תודעה, אתה בונה את ה-state of mind שלך. אבל אם הגעת לספה, ויש מישהו ששומע אותנו היום והוא בספה, להרים יד, למצוא את הבן אדם שמתאים לך. זה לא מעניין אותי אם זה קואוצ'ר, אם זה מנטור, אם זה מדריך כושר לריצה, אם זה החבר הכי טוב שלך, אם זה אשתך או אם זה הילדים שלך. תמצאו את מי שאתם הכי מושפעים ממנו בפן החיובי כמובן, תתחברו לרעיונות ותתחילו לעשות את הצעד הקטן, האחד הזה, מה שבשפתי מכונה צעדי קייזן, פיצי, 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 קטן, 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 אחד ועוד אחד. להישאר על השפה הכי קל. בוא נקום רגע מהספה ונשאל מה עושים היום.
מה הדבר שמהניסיון שלך עם פורשים הכי קשה לנו כפורשים? אני לא יודעת, אני למשל חשבתי שזה עולם המדיה. פייסבוק, אינסטגרם, זה משהו שהרי חלק לא היה להם. זה באמת משהו שקשה לפורשים או שזה רק נדמה לי?
אני חושבת שזה קשה לפורשים וגם לבעלי עסקים עצמאים. יש משהו שהוא משפט כזה ידוע, מה את מצפה שאני אמכור את עצמי? הוא אפילו לא מדברים איתי על שיווק. יש כמה קצינים בכירים שאני מכירה, וגם נגדים שיש להם תחומי עניין מדהימים וסיפורי חיים מדהימים, ואז הוא אומר לי, אני יכול לעמוד על במה ולספר את הסיפור חיים שלי, אבל מה נראה לך? שאני אכתוב בפייסבוק, שאני מרצה, שאני אעלה באינסטגרם ואני אגיד להם, תבואו אליי? אני יכולה לשתף אותך שגם לי, באמת, בפעם הראשונה שמכרתי כרטיסים לבית ציוני אמריקה,
זוכרת את זה.
את זוכרת את זה? וואו. מי היה מאמין? ואני זוכרת שאני אומרת לבעל האהוב שלי, אמרת לו, זיווי, כאילו, זה לא נעים. מה אני שולחת לאנשים? לינק שישלמו כסף כדי לבוא לראות אותי? כאילו, זה נשמע לי הזיה. עכשיו, ואני עוד עברתי תהליך, וכבר הייתי בוגרת כמה קורסים, אבל עדיין יש איזה משהו שמנהל אותנו. אני חושבת שכל העולם הזה של לשלם לנו, לתמחר את עצמנו,
נכון.
זה פתאום, אז כמה אני שווה? אני זוכרת את השיח הזה, אימון יעלה X או אימון יעלה Y, או קורס X, או השבוע אני מלווה איזשהו פורש צהל, שפתח עסק מאוד מאוד מעניין, ואמרתי לו, אוקיי, בוא נעשה עכשיו סקר שוק, ואמרתי, תשמע, פגישה איתך, צריכה לעלות לפי מה שאנחנו ככה בודקים בשוק, 1,500 פלוס מע"מ. הוא מסתכל, אמר לי, מה? אמרתי לו, 1,500 פלוס מע"מ. אמרתי, לא, זה הגזמה. אמרתי לו, הגזמה למי? אומר לי, לא, לא, זה לא שפוי, נראה לך, 1,500 פלוס מע"מ, כמה נגדים מרוויחים בצד? חוסר יכולת להסתכל על הכספים או על הרווח, או גם מה נשאר מזה בסוף.
נכון.
זה חסר לנו. כן, אני מסכימה איתך ששיווק ומדיה, זה משהו שהוא שווה להתעמק בו ולהכיר את הכוח שיש למדיה הזו.
גם העניין של התמחור, אני מאוד מתחברת לדברים, אנחנו הרבה פעמים בצבא, דיברת על זה שאנחנו לא יודעים לתמחר את הטיול או את היום כיף יחידה, כי זה לא יוצא אף פעם מהכיס שלנו, ולכן גם אין לנו מושג כמה דברים עולים, ואנחנו גם לא רגילים לשלם, אנחנו לא משלמים בצבא על דלק, אנחנו לא משלמים על תרופות, יש הרבה דברים שבעולם האמיתי אנחנו לא משלמים, ולכן אין לנו מושג מה הערך שלהם. האמת שאני רואה את זה גם אצל פורשים, שמגיעים למשל להתייעצות על חוק הצינון. אז הם מסתכלים באמת כמו שאת אומרת, מה, זה מה שעולה הייעוץ? אבל אדוני, אתה רוצה לעבוד במשרה בחירה, בחברה בחירה, שבה אתה תרוויח, לא יודעת, 40 ברוטו, 30 ברוטו, אז גם אם אני חוסכת לך חודש אחד של צינון בבית, לשבת על הספה, זה בכלל לא בקנה אחד, אבל יש באמת איזשהו קושי לתרגם את מה שאנחנו מכירים מהצבא, לשפה אזרחית.
שבוע שעבר דיברה איתי סוכנת של משרות בחירות. אני עובדת איתה, אני מלווה מנהלים בחירים בכל מיני ליווי של מנטורינג כזה, והיא רצתה לשלוח לי איזשהו מנהל בחיר, ואז היא אמרתי, תשמעי, היה לי יום קשה היום. אני אומרת לה, מה היה כל כך קשה? אומרת לי, היום נפגשתי עם שני פורשי צהל. אמרתי, וואי, איזה יופי! מה, לא פרטים כמובן, אלא לאיזה כיוון את מחפשת, איזה משרות את מכוונת. סיפרה לי משרות מאוד מאוד בחירות, ואני אומרת לה, נו יופי, תלכי הזה. היא אומרת לי, לא, הם לא סגרו. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? את לא הצלחת לסגור עסקה? אמרת לי, טלי, זה לא אני.
זה הם.
לקח לי כמה שעות להבין את זה, שזה לא אני, אומרת לי. אומרת לי, אומר לי, אני מצטט, אומרת לי, אני בחיים לא אשלם למישהו 18,000 שקלים, ככה זה מה שהיא הציעה לו, בשביל שהוא יחפש לי משרה.
אוקיי.
בירכה אותו לשלום, ואמרה, אוקיי, זה שלך, לא שלי. אני לא בעד לשלם המון כספים ולא לפעול בשיקול דעת. אבל יחד עם זאת, אם יש לי שאיפה להצליח ולהתקדם, אני באמת ממליצה לכל אחד לעשות עלות תועלת. אני אוכל להגיד לך, רולי, שאני על השיווק ועל המיתוק שלי, שילמתי לא מעט כסף. את יודעת מה? אפילו עשרות אלפי שקלים. אני גם אוכל להגיד שכל דבר כזה
מחזיר את עצמו.
מחזיר את עצמו בכמה וכמה מעלות, פותח ערוצים חדשים. שוב, תמיד בשום שכל, בתוכנית עסקית, מסודרת, בהבנייה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. יש לי מטרה, בסדר? אני רוצה לעשות קורס, לפתוח קורס מנטורינג, NLP, לא יודעת מה. יש לי מטרה. איך את ממליצה לי להשיג את היעד? כמו בצבא, אני מסתערת קדימה ולא רואה בעיניים, אני עושה תוכנית ומנווטת בזהירות. איך אני עושה את הדברים האלה?
זה עולם שלם של ניהול עסק, בטח שזה עסק קטן שפותחים אותו והוא ממשיך להיות עסק גדול. אני חושבת שזה צריך להיות מחובר באמת, קודם כל לתחום הכלכלי, לדעת עם מי לעבוד, עם יועץ כלכלי, יועץ פיננסי, יועץ עסקי, וכן, לא, אנחנו לא מסתערים. נהפוך הוא. יש מודל שאני מאוד אוהבת אותו, הוא נקרא מודל דיסני. הוא מודל, ומי מהפורשים שירצה אחר כך יוכל לשלוח לי בפרטי, שהוא ישמח לקבל את המודל, אני אשלח לו שקפים בפייסבוק, שפע זה כאן, נכון? נתינה זה אג'נדה של כולנו.
ברור.
נשלח לו את המודל הזה בקצרה, וכשאני לוקחת את מודל דיסני, אני עוסקת באמת גם בחזון שלי, במטרות שלי, אבל אני בעיקר עוסקת בחלק האחרון במודל שעוסק במבקר.
אוקיי.
המבקר זה זה שאומר למה לא, מה לא יצליח, איפה הוא יתקלות, מה אני צופה, מה הבעיות שלי, ואז אני מנהל שיח חזרה מה המשאבים שלי, איך אני פותר את זה לפני שאני יוצא לדרך. אנחנו לא מסתערים, אנחנו בונים תוכנית פעולה. אני יכולה להגיד לך שאני עובדת עם אקסל חודשי, יש בו יעדים ומדדים, וכשאני לא עומדת ביעדים ובמדדים שלי, אני נדרשת כל חודש לעשות חישוב מחדש, כי בסוף החשבון העסקי שלי, הוא לא, את מכירה את זה, אולי, זה לא עכשיו פרטאץ', יש מגבלות, ואת צריכה לנהל מאזן, והבנק הוא, בתוך העסק, הוא לא חבר
הוא
הכי
לא
טוב
חבר.
שלנו.
נכון.
אוקיי? גברת,
נכון.
יש לה חריגה. אם נתת דוגמה של הקורס, אז קודם כל, כן, פניתי למי שכבר עשה את זה בעבר, כן, בדקתי כמה, ממש תוכנית אקסל, כמה תעלה מהצוות, כמה תעלה זה, כמה יעלה.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, באמת בהקשר הזה, אני מגיעה אלייך לאימון. Mm-hmm. את יודעת לחבר אותי, למשל, את הרי לא יועצת כלכלית, את יודעת לחבר אותי גם לאנשים, זאת אומרת, אני מגיעה אלייך, זה, ממך אני יודעת שאני מקבלת את כל המעטפת?
שאלה מעולה, אם היינו בהרצאה, הייתי אומרת לך שיש לי שקף עליה. שאלה מעולה, כי היא מחברת אותי למשהו שלא דיברנו עליו.
אוקיי.
וזו המתנה שאנחנו ניתן היום לכל מי שפרש. שיתוף פעולה, פרגון הדדי, ולכולם יש פרנסה, ואנחנו ככל שניתן אחד לשני יותר, נקבל יותר. אני עושה עשרות שיתופי פעולה. אני מאמנת עסקית, אוקיי? אני לא יועצת עסקית, אבל אני עושים אימון עסקי, וכן בונים בו תוכניות. אני תמיד אחבר למי שאני יודעת, מהניסיון שלי. אני אחבר למיתוג, אצל מי שאני יודעת. אני אחבר לרואי חשבון, שאני מכירה... או למישהו שיעשה החזרי מס, כי צריך שם איזשהו משהו, או אפילו לקחת הלוואה, או משכנתה, אני אחבר ליועץ משכנתאות. אני משתדלת מאוד לעשות הפניות לפורשי צהל.
ברור.
מאוד משתדלת. אני חושבת שככל שאנחנו ניתן אחד לשני יותר, אנחנו נקבל יותר. שבוע שעבר יש פורשת שהיא גם מאמנת, כמוני, והעברתי למתאמנת, אז היא אומרת לי, חברה שלי אמרה לי שאת לא אמיתית. איך את מעבירה פרנסה? אני לא מעבירה פרנסה, לי בשעות, ואני נותנת באהבה, הבן אדם צריך עזרה, אני לא יכולה לעזור לו, למה שאת לא תרוויחי? למה שאת לא תעזרי לבן אדם לעשות את השינוי שהוא כל כך מייחל לו?
כן.
אז כן, אולי, אני חושבת שהתשובה היא, אנחנו עושים באימון הפניות, אנחנו מחברים, אנחנו בונים תוכנית פעולה, אנחנו ממליצים, הכל בגדר, איך אבי כותב, הכותב אינו רואה חשבון, והוא ממליץ מניסיונו האישי, אז כן, אנחנו מחברים לאנשים, וכל אחד עושה את הבחירות שלו, כי לא כולם מתחברים לכולם.
ברור, ברור. אז אנחנו נעשה כאן אתנחתא, ואז אני רוצה ברשותך לדבר איתך קצת, קצת אישי ופחות עסקי. נשמע את קרן פלס ומוש בן ארי, אושר בא והולך, נקווה שהוא רק יבוא, ואז נמשיך.
לפעמים אתה עוד בן אדם, לפעמים אתה מלך של כל העולם, כשכולם מסתכלים, לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
לפעמים חטאים זה קדוש, אנשים רגישים מאבדים את הראש, כבר אמרת הכל, רק הלב לא שקט, הם שומעים אבל לא מקשיבים באמת.
אושר בא והולך לפעמים, ולים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך
תמיד היא קרה לך שמש גדולה, כל מילה אהבה, לך דבר אל החול, לא אמרת תודה כשהיית יכול.
לפעמים כשהיה מתקפל, החיים מתקלים, זה מסע מטלטל, היא לשפל גדול, ואחר כך גאות ממשיכים לטייל, בין הסוף לילדו.
או שבא והולך לפעמים, ואל הים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך אל האור.
או שבא והולך לפעמים, ואל הים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך אל האור. לפעמים אתה מלך של כל העולם,
כשכולם מסתכלים,
לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
כן, אז אנחנו מתקרבות לשליש האחרון של השידור שלנו, ועד עכשיו דיברנו באמת מקצועי, מה עושים, איך עושים, מאוד פרקטי. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שכמו שאמרת, את מפרגנת ואת אדם עם אנרגיות מאוד מאוד גבוהות. אבל כשמסתכלים על החיים, עברת אירועים מטלטלים, גירושים, בעיות בריאותיות. את יודעת, לא הכל חלק. איך תמיד את מחייכת? איך תמיד את באנרגיות גבוהות? איך את יודעת, את אומרת, אני מחלקת טוב לעולם. איך? תני טיפ.
תראה, אחד החוויות שעברתי בחיים זה שהייתי קצינת נפגעים. והייתה לי הערה באלף שהכאב הוא עצום. ואני לא יכולה לתקן שום דבר. ואני לא יכולה באמת לשנות שום דבר. ואני חושבת שזה אחד הרגעים אצל ממש משפחה ספציפית שאמרתי לעצמי, את תמיד יכולה להביא אותך. Okay. זה לא משנה מה, את לא יכולה לעשות שום דבר אחר, את יכולה להיות חלק, את יכולה לחבק, את יכולה לאהוב, אבל את יכולה להיות את. וזה קצת, אני חושבת שזה משהו שמאוד השפיע, זה אחד הדברים הכי משפיעים, אני תמיד אומרת שזה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי. לא יכולתי לשנות את הסיטואציה, אבל יכולתי מאוד, מאוד להיות אני. אני חושבת שזו הסיבה שגם כל כך אהבתי את התפקיד הזה. ובשנים האחרונות, כשחוויתי ממש דיכאון, וידעתי מה זה לראות שחור, ואת המקום הזה שבו אתה כבר לא ויטלי, אין בך ויטליות. ויטלי, ויטלי, כאילו יצא ממך ויטליות. לקח לי הרבה זמן, באמת, לקח לי הרבה זמן, גם הרבה הרבה טרגדיות וטראומות ומשברים וכאבים והפסדים. הפסד לא במובן של כסף, במובן של ערך הרעות, של חברות, של מסוגלות. וכל פעם משהו ידעד לי, ואני כותבת בהרצאות שלי, שלא הלכת לאיבוד כי מצאת אותך. וגם בשיקום, בתל השומר, כשהייתי תקופה ארוכה, שיקום כזה או אחר, עברנו כמה, כשאנחנו מסתכלים על התמונות, אני באמת מחייכת. יש בי משהו שאומר, אני חושבת שזה מילדות דרך אגב, כי גם מילדות שלי לא הייתה הכל פשוט והכל קל, אבל תמיד היה לי איזה דיבור פנימי שהצלחתי להתחבר אליו. יש גם דיבור שלילי, כן, לכולנו, אבל הדיבור הזה היה קצת יותר חיובי, זה שככל שתעשי את את השינוי הקטן בעולם, אנשים הצטרפו אליך לשינוי הזה בגדול. אני חושבת שגם בצבא, אני כתבתי על זה פוסט שבוע שעבר, שיוני ורט, מפקדי אהוב, כתב לי באחד מסיכומי הרעיון, שהשובל של האנשים שהולך אחריי, הוא מעורר השתאות בעיניו. ואני אמרתי שאני אף פעם לא רואה שובל. אני רואה מעגל, אני רואה חברות, אני רואה ביחד. ואני באמת מאמינה שלאנשים יש כוח.
עכשיו,
נכון, אני יודעת את זה מניסיון, הם עשויים לפגוע בי, הם עשויים לאכזב אותי. אבל אם כל אחד מאיתנו בסוף יאמץ משפט שאני יודעת ששונאים שאני אומרת אותו, שהבחירה להיפגע בסופו של יום היא שלי. אבל גם אם נפגעתי, השאלה מה אני עושה עם זה ואיך אני מתעלת את זה לטובת העתיד שלי. אז אני בוחרת בחיוך, כי אני מאמינה שכשאני מחייכת זה מוכח מדעית, כי אני אפייק, את תפעקי, כשאני אחייך גם את תחייכי, אז דופמין זה החבר הכי טוב שלי.
מעולה.
וכשקשה לי אני משתמשת בעזרים טקטיים, אני שמה עיפרון בין השיניים ומחייכת חיוך מאולץ, שומע בדיחה טובה, או שמה מוזיקה באוטו, כמו בשכונה, כן, בקולי קולות, וזה לא מוריד ממני או מעלה ממני שום דבר.
ראיתי באתר שלך שאת, אחד הדברים שאת מגדירה את עצמך, את אומרת, אני עוסקת בשינוי הרגלים.
נכון.
תני לי הרגל שמשותף ככה ל, לא יודע, 90% מהפורשים שאת מכירה, ואת אומרת, זה הרגל שכדאי לנו לשנות אותו.
אוקיי, אני חושבת שאחד הדברים שככה, בבדיחות הדעת שדיברנו על זה, זה איך לפעמים דברים יוצרים משהו כמו אפקט פבלוב. מי שלא מכיר, אז עם הכלבים, שכאילו אנחנו נותנים להם אוכל, ואנחנו רגילים. מדהים לראות איך ב-12 בצהריים, כולנו רעבים, נכון? אז זה דוגמה שהיא ככה רק בשביל המליצות, שאנחנו מתרגלים לעשות דברים. דבר שהוא מאוד הרגל בעיניי, שמוטמע בעינינו, זה להתעסק בתחקור של כישלונות, מה שאנחנו מגדירים. אני חושבת שההרגל הראשון שצריך לאמץ, זה משפט שהנחת יסוד ב-NLP, שאין דבר כזה כישלון, יש רק משוב, לצמוח וללמוד ממנו.
אני רושמת לי. אין דבר כזה כישלון.
זה משוב. והדבר השני, זה לתחקר הצלחות. אני יודעת שבחיל האוויר היו עושים את זה הרבה. אחד המוצרים שאני ייצרתי ב-Headstart, אפרופו, מי יקנה את זה? מה את עושה שטויות? למי זה מדבר? זה מדבר מאוד, וזה אחד הכלים שעובדים מאוד. זה באמת לתחקר הצלחות, להרגיל את עצמנו, לתחקר הצלחות. והרגל נוסף, שצריך לאמץ אותו בעיניי, זה לעצור. אנחנו לא עוצרים. אנחנו רגילים מהאוטו לזה, לדיון, לזה, עם הלוז, לעצור. לתרגל נשימות. כשלי אמרו לתרגל נשימות, אני חייבת להודות, אני פלצתי מצחוק. אבל אני נראית לכם מחבקת עצים.
אני לא נושמת.
אני בן אדם נרגעתי, אין לי זמן לנשימות שלכם. משנה חיים, חברים, באמת משנה חיים. ולהיות בהודעה, זה הרגל שמי שמאמץ אותו, כל המחקרים היום אומרים, ש-attitude of gratitude, זה אחד הדברים שמשנים את החיים, באמת. אנחנו לא רגילים לעצור להגיד תודה.
נכון.
אנחנו בתוך העשייה. אני אומרת, בריצה. אני משתדלת להגיד תודה על כל דבר. על כל דבר. הגעתי היום לחנייה, אמרת לי, אי אפשר, לא אפשר, מה? אמרתי לך, אני ילדה גדולה, יהיה בסדר. חיכתה לי חנייה, איך שהגעתי, אמרתי, תודה לך, בורי עולם, שדאגת.
על החנייה.
דבר, אני אומרת, תודה רבה לאולי שהבאת, תודה רבה לבעלי שישר מגיע. התודה על כל הדברים הנפלאים שיש לי. כי אחד המנגנונים שיש במוח נקרא מנגנון רס. ומנגנון רס בעצם, במילים פשוטות, זה הפוקוס שלנו על הדברים. וכשאנחנו בתוך הצבא, היה לנו פוקוס מסוג מסוים, זה הרגל. התרגלנו לראות דברים בדרך מסוימת. השינוי הרגל הראשון שאני רוצה לעשות לאנשים, זה לקחת את המנגנון הזה, שהוא כמו מסננת או שער במוח, ולשנות את ההסתכלות על הדברים. איך אפשר לראות את זה אחרת? השבוע אמרנו, איך אפשר למשל להרוויח הרבה יותר כסף בפחות משאבים, פחות מאמץ, פחות אנשים, שינויים, 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 לקחת את מה שאני רגיל, את כל הרגלים של שעות שאני קם, שוב, זה מאוד חשוב לי. אקולוגי, משהו שלא אקולוגי לי, כלומר לא בעלימה למי שאני, הוא לא יעבוד. אני צריכה לראות שזה מתאים לי. כאילו אם תגידי לי, טלי, תתחיל לרוץ מרתון כל בוקר, לא יקרה,
זה לא.
זה לא אקולוגי.
זאת אומרת שמה שאת אומרת זה שכשאת מלווה בן אדם באיזשהו תהליך, אז את צריכה להכיר אותו.
אנחנו מכירים צ'יק צ'ק, דפוסי התנהגות, דפוסי מחשבה ודפוסי שפה, מטה פרוגרס, מטה מודלס, לא משנה, זה בעולם שלנו, אנחנו מזהים אותם בצ'יק צ'ק, לפי משפטים שאנשים אומרים, לפי הבעות הפנים שלהם, לפי שפת הגוף שלהם, לפי הסיפורים שהם מביאים, לפי המסקנות שהם מסיקים. אנחנו בצ'יק צ'ק יכולים לזהות דפוס של מחשבה ובעיקר דפוס של דיבור. אוקיי? Okay? הרבה שפה ריאקטיבית, להפוך אותה לפרו-אקטיבית, מקדמת, חיובית, מובילה.
תני לי רגע איזה פיל של... באתי אלייך לתהליך. זה תהליך של פעם בשבוע, פעמיים, פעם בחודש, שלה. טלפוני, זום. מה זה דורש?
כעיקרון, תהליך שעובד, בין אם זה בקבוצה ובין אם זה אישי, אם הוא אישי או אם הוא עסקי, זה סדרה של מפגשים. Okay. בדרך כלל אנחנו מדברים על 8-10 מפגשים, בין שעה לשעה וחצי, תלוי במה אנחנו עוסקים. אנחנו ביחד בעצם בונים את אותה מפת עולם של אדם, שאנחנו מכניסים את כל הדברים שלו לתוך המפה הזאת, מסובבים ככה את המפה ורואים איך אפשר לראות את העולם גם קצת אחרת. אנחנו בודקים אמונות מעגבות, אנחנו בודקים הרגלים מזיקים, ואנחנו בעצם מייצרים תוכנית פרקטית ליציאה לדרך, בין אם זה לבנות חלום, ובין אם זה רק מטרות ויעדים, כי הרבה אנשים קשה להם עם המילה חלום, mm-hmm. גדול עליהם, הם לא מתחברים אליה אולי אפילו, ואנחנו פשוט יוצאים עם תוכנית פעולה. אחר כך, המתאמנים שלי קוראים לזה מזון לנשמה, או בילדאפ, או איזשהו מפגש. אנחנו, יש כל מיני סוגים, יש כאלה שאנחנו עושים תהליך יחד עם וואטסאפ, יש כאלה שאנחנו עושים כמה אנשים ביחד. מה שיפה, וזה דרך אגב משהו שכן אפשר להגיד שלמדנו בצבא, שאנחנו יכולים לתפור חליפה, לכל אחד, אחד, לפי הדרישות שלו, לפי הצורך
עכשיו,
שלו.
עכשיו, עשיתי תהליך. נסתיימו ה-8-10 מפגשים. אני יכולה להתקשר אלייך אחרי זה, לשאול שאלות, את זמינה.
בוודאי, אנחנו קהילה, קודם כל יש לי קהילה גם בפייסבוק, היא נקראת okay. הבית להתפתחות אישית, פורצים את גבולות התודעה, okay. במסגרת הרצון שלי להעביר ידע, כי אני באמת, גם אם למדתי כל כך הרבה, אני, חבל לי שזה יישאר רק אצלי, אז אנחנו מעבירים שם ידע ותכנים, ועכשיו השבוע אנחנו מתחילים גם בלייבים, אז אפשר לקבל את זה שם, ובוודאי, בסוף, אולי, אנחנו אנשים. נכון. אני גדלתי בצבא. נכון. והאג'נדה שלי זה שבן אדם פוגש בן אדם, הר והר לא נפגשים.
נכון.
והערבות הדדית, והיכולת לעזור ולקדם, ובואי, לא הכל זה כסף.
ברור.
יש גם ערכים.
לגמרי.
וערך של נתינה, גם אצלך וגם אצלי, בסולם שלנו נמצא בחווק העליון כנראה.
נכון. בואי ככה לסיום, תני לנו איזה דוגמה לסיפור, שאת אומרת, את כבר מלווה כמה שנים אנשים בגילאים כאלה, גילאים אחרים. תני לי איזה סיפור שככה את אומרת... וואי, זה סיפור שהוא משמעותי עבורי, הוא מלווה אותי, הוא לימד אותי משהו, הוא לימד את המתאמן משהו. תני לי ככה איזה משהו.
אני אתן לך סיפור על הפנייה שעשה לי איש קבע לרעייתו, שהיא התחילה תהליך, ובעצם גילינו שהבעל חזר הביתה, והבית לא מצליח לתפקד כפי שהיה, והגיעו שם למשבר, משבר אקוטי. עשינו איזשהו הליך גישור, ובשיתוף פעולה עם אנשים יקרים מכוחותינו, עשינו תהליך של הגברת בנפרד ושל הפורש אצל מישהו אחר במקרה הזה, מכיוון שאני פגשתי אותה מלכתחילה ולא רצינו שזה יהיה משהו משותף. ואני יכולה לספר לך שלפני 3 שבועות קיבלתי וואטסאפ מרגש, שהם הכירו אחד את השני מחדש.
וואו.
שהם עבדו על התקשורת ביניהם, שהם למדו הנחת יסוד נוספת ב-NLP, שאני מאוד מקפידה עליה, שההתנהגות היא לא הבן אדם. אנחנו לפעמים שוכחים את זה. Okay. התנהגות אנחנו יכולים לשנות. תקשורת אנחנו יכולים לבנות, אנחנו יכולים לשנות שיח, וביחד בתהליך מטורף, הם גם הצליחו לשקם ולעשות משהו נפלא, ואני יכולה לגלות לחסות שהם אפילו פותחים עסק ביחד. וואו. אז הם שלחו את זה כי הם רוצים להתחיל תהליך של ליווי עסקי, כדי להבנות איזה משהו קטן, נחמד, משפחתי. אני יכולה לתת לך הרבה רעיונות, הרבה דוגמאות מרגשים. אני חושבת שהכי מרגש בעיניי, האירוע הכי הכי מרגש, זה בן אדם שהגיע ואמר שאין לו חלומות, אין לו מסוגלות. הוא פורש צהל שהגיע אליי דרך חבר אחר, ושהוא לא רואה את עצמו עושה כלום, והוא יהיה תקוע בבית. הוא היה במראה שחורה, הוא קילל את היום שהחליטו לשחרר אותו, הוא היה טעון מאוד על המערכת, והוא התחיל לפתח מחלות. מחלות, כאבים בגוף, וכולי. בתהליך, במקרה שלו, אנחנו נפגשנו בסך הכל 11 שעות. הבן אדם הלך ללמוד, עשה תהליך עם עצמו, בחר תחום שמעניין אותו, מיקדנו אותו, ובעזרת השם שתסתיים הקורונה, הוא ומשפחתו יוצאים לטיול סביב העולם.
מדהים.
כי יש לו חלום, הוא רק לא אמר אותו בקול רם. ובנינו ועשינו.
זאת אומרת, הדברים חבויים בנו לפעמים.
בסוף כל אחד יש לו את התשובות בעצמו, הוא רק צריך שמישהו יהיה שם כדי להחזיר לו ולהדהד לו את הדברים שלו ולייצר ביחד מערב.
לעזור לו. נכון. לעזור לו לומר את הדברים.
שליחות.
טלי ויינברג, אף עלינו השעה.
וואו!
אני רוצה באמת להודות לך מעומק הלב גם על על הטיפים ועל המידע ועל האנרגיות ועל הרצון לשתף וככה להביא לעולם את כל הטוב הזה של מנטלי. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית. תודה רבה.
תודה, אולי.
שוב. ואנחנו נהיה כאן שוב ביום שלישי הבא. כמו תמיד, בשעה אחת, רדיו סול, כי אני חייל. אנחנו מסיימים עם חנן בן ארי, שמש, שרק תזרח לנו השמש. ביי.
כבר שנים שאני לא דומה כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני עכשיו כשיש קצת אור בחדר ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות נשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי, תיתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגלות
Hey.